אנחנו רוצים שלום וברכה, שלום וברכה. אנחנו רוצים את הסרטון ט' בניסן התשפ"א, 10 באפריל 2022. יש לנו הכבוד הגדול לארח את עורך דין יאיר בירן. אנחנו כבר מתחילים, בואו קחו את זה שיצטרפו אנשים. עורך דין יאיר בירן בבית המשפט, בית משפט השלום בפתח תקווה.
אני יאיר בירן.
היא אומרת לו,
בן אדם חי, בן אברהם, יצחק וישראל, מאמין בבורא, השתבח שמו לעולמי עד ומחזיק בבריתו עם אבותיי. הגעתי לכאן היום משום שבבית הזה מתיימרת ישות הנקראת מדינת ישראל להאשים ולשפוט את בת ישראל על שלא שלחה את ילדיה למסגרת החינוך של אותה ישות, אלא שכל סמליה, הכרזותיה, חוקיה ואפילו שמה, מדינת ישראל, שוללים ממנה כל סמכות לעשות זאת. ואסביר מדוע. שמה של המדינה, מדינת ישראל, מעיד על כך שזו ההתארגנות הפוליטית של עם ישראל בארץ ישראל. כך גם סמל המדינה הוא מנורת שבעת הקנים שעמדה במשכן אלוהי ישראל עם שני בני היצהר לצידה. כך גם נכתב במגילת העצמאות של המדינה, שהיא מוקמת בתוקף זכותו הטבעית וההיסטורית של עם ישראל, אשר לאחר שהוגלה מארצו לא חדל מתקווה לחדש בתוכה את ריבונותו. ומהי ריבונותו של עם ישראל בארץ ישראל? בספר תורת אבותינו מסופר שעם ישראל פנה לשמואל הכהן בבקשה שימליך עליהם מלך, כדי שיוכלו להתנהל ככל העמים בהתארגנות הפוליטית המקובלת באותה תקופה כממלכה. ככתוב, והיינו גם אנחנו ככל הגויים ושפטנו מלכנו. בתגובה לבקשתם אמר להם שמואל, השם אלוהיכם מלככם. ישעיהו הנביא פירט ואמר, השם שופטנו, השם מחוקקנו, השם מלכנו. עם ישראל נבחר להיות העם שדרכו תתבטא מלכות הבורא יתברך על הארץ, מלכות צדק ושלום וחסד ואמת. הבחירה בישראל נובעת מהבחירה באברהם אבינו, לא נאמר, ונברחו בך כל משפחות האדמה. הבחירה של הבורא באברהם אבינו לתפקיד המבורך הזה מוסברת בתורת אבותינו על פי השילוב בין היותו אדם החי בדרך הצדק והמשפט לבין האופן שבו יחנך את ילדיו כדי לשמור על הצדק והמשפט לאורך הדורות. ככתוב, כי ידעתיו למען אשר יצווה את בניו ואת ביתו אחריו ושמרו דרך השם לעשות צדקה ומשפט. אין דבר חשוב יותר ויסודי יותר בחייהם של כל איש ואישה בישראל מאשר חינוך ילדיהם. ומהו החינוך אותה מבקשת מדינת ישראל לכפות על בנותיה של זוהי לסרי ועל כל העם? מהם הערכים אותם היא מבקשת להנחיל? האם אלה ערכי החיים של אלוהי ישראל? ככתוב, ובחרת בחיים? או שמה להפך? אלו ערכים מנחילה מדינת ישראל כאשר בשם הפחד מהמוות היא מחייבת אנשים וילדים לעטות מסכה ולהסתיר את הבעות הפנים שלהם, שהם דרך הביטוי היסודית ביותר של רגש אנושי בין בני אדם. אלו ערכים מנחילה מדינת ישראל כאשר בשם הפחד מהמוות היא מחייבת אנשים וילדים לבידוד, מבודדת אותם ומונעת מהם צורך רגשי כה יסודי בחברה, במגע ובחום אנושי, גורמת להורים לחבק ולנשק פחות את ילדיהם ואף גורמת להם לבודד אותם בחדר, בבית, ולהניח להם ארוחות ליד הדלת כמו בבית סוהר. אלו ערכים היא מנחילה כאשר בשם הפחד מהמוות היא אוסרת על קיום שמחות, התכנסויות חגיגיות, מסיבות ואפילו מטילה סגרים בזמן חגי ישראל הפוגעים בשמחה היסודית של המשפחתיות. אלו ערכים היא מנחילה כאשר בשם הפחד מהמוות היא גורמת לאנשים וילדים להיבדק באין ספור בדיקות כחלק מהיפוך תפיסתי שבו החולי הוא ברירת המחדל ואת הבריאות צריך כל הזמן להוכיח. אלו ערכים היא מנחילה כאשר בשם הפחד מהמוות היא כופה על אנשים וילדים דרך אפליה ולחץ חברתי וכלכלי להזריק לגופם חומרים שמומחים רבים ברחבי העולם מזהירים מפניהם, ושדוקטור זאב זלנקו, רופא יהודי אמיץ וירא שמיים, מכנה רעל המוות. אחיי ואחיותיי, במעשים אלה מדינת ישראל מרימה על נס את המוות, ובשם הפחד מהמוות מנסה לדכא את החיים. זוהי מלחמה בחיים בשם המוות. זהו מרד בכס מלכותו של אלוהינו, ככתוב, יד על כס יה, מלחמה להשם בעמלק. וכשבת ישראל מנסה למלט את בנותיה מהחינוך העמלקי הזה, מהרעל התודעתי הזה, מדינת ישראל רוצה להאשים ולשפוט אותה על כך,
תוקפת אותה.
אבל אי אפשר להחזיק במקל בשתי קצותיו, ולפני שהם עושים זאת, על התובעת לקרוע את מגילת העצמאות, על השופט להוציא את סמל מנורת שבעת הקנים מהאולם, ועל המדינה לשנות את שמה למדינת עמלק. כך לפחות יוכל העם לדעת מי מתיימר להחזיק בסמכויות השיפוט והחקיקה בארץ ישראל. השחיתות הרחבה והעמוקה של הון שלטון עיתון שפשטה בארצנו אפשרה לאויבי עמנו להשתלט על מוסדות המדינה דרך שוחד ותאוות בצע, ולהשתמש בהם כדי לתקוף אותנו.
נכון,
ככה פשוט.
מת.
אבל דרך אבותינו היא דרך השלום. כאשר אברהם אבינו הגיע לארץ ישראל מחרן, הוא הגיע יחד עם אחיינו לוט, והם נעו בארץ כגוף אחד, עד שבשלב מסוים מתגלה הריב בין עבדי אברהם לעבדי לוט. ריב שאיים לגדול לסכסוך בין אברהם ולוט עצמם. אברהם אבינו, גם אם הצדק היה עמו, לא בחר בדרך המלחמה. מורשת השלום של אברהם אבינו היא שאם לא מסתדרים, נפרדים בשלום. ככתוב, אל נתהי מריבה ביני ובינך ובין רועי ובין רועיך, כי אנשים אחים אנחנו. הלא כל הארץ לפניך, היפרדנה מעליי. וגם אנו אומרים היום לכל מי שמאמין שהתועלת של המסכות עולה על הנזק, והתועלת של בידודים עולה על הנזק, ושל סגרים ובדיקות וחיסונים, ושהתועלת של חיים בתודעת פחד עולה על הנזק. למי שמאמין בכך, אנו אומרים, היפרדונה מעלינו. אנחנו ניצור לעצמנו מערכת חינוך אלטרנטיבית, מערכת בריאות, תקשורת, אפילו כלכלה אלטרנטיבית. עם ישראל הוא עם פורה ויצירתי מאוד.
עם ישראל חי!
יש כבר כל מיני יוזמות ורבות נוספות עוד יבואו. הדבר היחיד שאנו דורשים מכם הוא שתפסיקו לתקוף אותנו בכתבי אישום או בכנסות או בכל דרך אחרת. אנו קוראים לכם להיפרד מעלינו בשלום.
תנו לנו להיפרד.
לא בכדי מורשתו של אברהם אבינו, איש הצדק והמשפט, היא מורשת השלום. שכן הצדק והמשפט מבוססים על השלום. ככתוב, אמת ומשפט שלום שפטו בשעריכם.
אמן.
ההפרה הראשונית ביותר של הצדק בין בני אדם היא התוקפנות. התוקפנות היא זרע הרשע המאפיין את עמלק, שהיה העם היחיד שתקף את ישראל בצאתו ממצרים באופן יזום ומתוכנן.
היא מאפיינת כרגע את ממשלת ישראל.
לסיום,
כל הממשלות.
עליי להזהיר את נציגי מדינת ישראל וכל הממשלות בכל העולם, בכל מוסדותיהם. השם הוא שופט הארץ. אם תבחרו להמשיך להפר את השלום ולתקוף את העם ככלי שרת בידי הרשעים, אתם מביאים על עצמכם את דינם. היזהרו מדין הרשעים והצילו את נפשותיכם. כי אלוהינו, אלוהי החיים, אל רחום וחנון, שאינו חפץ במות הרשע, אלא רק בשובו מדרכו הרעה, ככתוב, חי אני נאום אדוני השם, אם אכפוץ במות הרשע, כי אם בשוב רשע מדרכו וחיה, שובו, שובו מדרככם הרעים, ולמה תמותו בית ישראל?
למחות את זרע עמלק, זה מה שחויבנו.
קיביתי, אדוני.
חזק וברוך.
חזק וברוך. שוב, שלום לכולם, ט' בניסן התשפ"ב, 10 באפריל 2022 למניינם, יש לנו הכבוד הגדול לארח את עורך דין יאיר בירן, איש יקר. איש יקר לליבי, אנחנו ננסה לבחון מהו משפט, מהו משפט בתנ"ך, מהו משפט היום, מהי שחיתות אז והיום, איזו שחיתות הייתה מאז ומתמיד, מה יש עכשיו, מה ההשלכות של השחיתות הזו. עורך דין יאיר בירן ייתן כאן את משנתו, כפי שאני מכיר את הדברים, את האיש ואת המילים שיוצאות מפיו, אנחנו הולכים להתענג. רק שתבינו, בינתיים, אני לא יודע אם אתם יודעים, כן, הנחתום בדרך כלל לא מעיד על עיסתו, כן, ואין מי שיאמר את הדברים. אני רוצה שתדעו מי יושב לנו כאן. יושב כאן איש שאת התואר הראשון במשפטים שלו עשה באוניברסיטה העברית. מתי, דרך אגב?
סיימתי את התואר ב-2012.
כן, ואפילו סיים בהצטיינות, מציין דיקן בשנה ג', כן? אחר כך התמחה בפרקליטות המדינה, במחלקה הפלילית. כן, היה בעליון לא מעט. ובדרך לבחינות הלשכה, במקום ללמוד לבחינות הלשכה, הוא פשוט כתב, הוא כתב ספר. ספר שנקרא?
ספרון.
ספרון. עברי אנוכי, על זהות עברית, יהודית, ישראלית, שמבוססת על התנ"ך. אחרי שהוסמך כעורך דין, עבד כעוזר משפטי בבית משפט, שופט מחוזי. שעסק בפלילים, שופט מחוזי בכיר, ואחרי זה הוא יצא מהתחום ועבר לגור בקיבוץ, וגידל את ילדיו, ויצא למסע של שנתיים בעולם, בעיקר במזרח. ועכשיו חי במקום נפלא שהייתה לי הזכות, לפני כמה שבועיים פחות, לבקר בו, מקום שנקרא אדמה. אתה רוצה לדבר עליו?
אדמה, בטח. מקום כפר מקסים, בטבע, בגליל המערבי. ליד כליל, מי שמכיר.
איילת.
בנייה קלה. בנייה קלה, יורטים, עץ, אפילו בית בוץ אחד. כזה, זה הסגנון. הילדים גודלים בשמחה ובאושר, יחפים בשבילים. תודה להם.
כן, ומוזיקה טובה, ואחלה ראש, וואלה, אחלה ראש.
הרבה מוזיקאים.
כן, אנחנו עוד נבוא את ג'מג'ם, כן.
אתה רואה עם הג'מבה.
כן, כן. אז יאיר, בוא, איש יקר, פרוס את משנתך. מה קורה לנו, אחי? לאן הגענו? מה קרה פה?
אז...
דבר אליי.
מה שאמר הסרטון שראינו קודם, אני כאילו אתחיל משם, כי זה בעצם גם השאלה ששאלת, מה קורה לנו? בסופו של דבר, התשובה כאילו הכי יסודית מבחינתי זה, קודם כל אנחנו באחרית הימים. שלום שלום למי שזה נשמע לו, כאילו, לא יודע, מופרך או זה. זה כל הסימנים כאן, ולא רק יהודים, ולא רק חבדניקים, שהרב שמלובביץ', הרבי מלובביץ', יש לי יום הולדת, מחר הבנתי. אני לא חבדניק, אבל מכיר כמה, ואחד מהם זרק לי שלרבי יש יום הולדת 120 מחר. אז הם מדברים, הרבי דיבר על התחלת דגאולה לפני, לא יודע מה, 30 שנה כבר, לא 80. אז כן, אנחנו כבר עברו 30 שנה מהתחלת דגאולה, אז אנחנו ככה ב... אני אגב, את העניין הזה של אחרית הימים, הבנתי אותו פעם הראשונה שקראתי את התנ"ך, בגיל 22, ככה אחרי הצבא, בטיול הגדול. בשלב מסוים לקחתי את התנ"ך. גילתי שם ניו זילנד, חופים מוזהבים וזה, ואני קורא את התנ"ך. ואז שם הנבואות שמדברות על קיבוץ הגלויות, הוא כל כך, כאילו, לא יכולתי להתעלם מזה. זה היה לי פשוט, אוקיי, נכון, אז אנחנו, איך אפשר, כאילו, זה לפני 2,000 שנה, 3,000 שנה נכתב. ועבר כל הזמן הזה, והנה זה יוצא, זה בול. אז מה אני אגיד? כאילו, אז קודם כל כן, אנחנו מה שנקרא הדור האחרון, עכשיו, אף אחד לא יודע לחשב קיצים ולהגיד מה יקרה מחר ומה יקרה עוד שבועיים, אבל זה הדור. אוקיי?
ודור שבן דוד בא בו, אנחנו יודעים...
אני זוכר לך את זה מהנאום הראשון שם בירושלים, שאתה אמרת את זה, זה היה אחד הדברים
שאתה... וכבעד יהיה לזנות, והאמת נעדרת ופני הדור, כפני כלב. אתה הולך ברחוב ואתה רואה פשוט אנשים שנראים כמו כלבים חרסוני פה.
כן.
שובר לי את הלב, אחי. אני לא יכול לעבור ליד בן אדם שעוטה את הדבר הזה ולשתוק. לא יכול. עכשיו, לפני שעליתי, אחרי ש...
הטיולים שלנו.
הטיולים. הולכת איזה אם עם הדבר הזה על הסנטר. למה? למה את הולכת עם זה על הסנטר? מה? הרי אין לדבר הזה שום תכלית זולת החצנה של העבדות. הבטו לא. אל תשתפו עם זה פעולה, גם לא על הסנטר, זה מה שחשוב. לכו בגב זקוף, איש לא ידבר איתכם, עובדה. תשאלו את מי שאתם רוצים. הילד אריה, למשל, אישה יקרה, היום כתבה על זה. כן.
אז כן, בהחלט, אז המסכות זה סממן ממש של מה שקורה עכשיו. וכמו שאמרת, כל הציטוטים האלה, אז אני גם יש את הציטוט שאני, של אחד הנביאים לגבי התקופה הזאת של, של הבלגן של לפני הגאולה, שמדבר על ההיפוך. אור הוא חושך, מר זה מתוק, זאת אומרת, שאלה ששולטים, המושחתים, יציגו את הכל בצורה הפוכה, הם יגידו שאור זה חושך, הם יגידו ששמחה זה עצם. זאת אומרת, הכל הפוך, ואנחנו היום רואים את זה בכל מקום, זאת אומרת, ההיפוך הזה, נגיד לדוגמה, ההיפוך הזה בענייני בריאות, זה כרגע מתחיל דרך הבריאות, כל התנועה הזאת לכיוון הפשיזם, הנאציזם הזה, היא מתחילה בהיפוכים, ובגלל שהכל, שבתקופה הזאת מה שהתחיל לנו זה דרך הבריאות, אז אנחנו הכי רואים את זה בבריאות, את ההיפוך הזה. שאגב, בתחומים אחרים גם מתחילים לטפטף אותו תודעתית, כל מיני חלונות אוברטון כאלה, אבל הבריאות עושים את ההיפוך ש... צריך להיבדק כל הזמן כדי להוכיח בריאות. זאת אומרת, מכניסים לך לתודעה שהמצב הטבעי הוא שאתה כל הזמן חולה, אתה כל הזמן נדבק, יש כל מיני וירוסים באוויר, ואתה חייב לבדוק שלא נדבקת אתמול, כי מישהו יתעטש לידך.
אוקיי, השכן שלך עשה קקי בחיתול.
בדיוק. אז ההיפוך הזה, שהוא מושתת על מה? על פחד, על חוסר אמונה בהשם, בעצמך, בגוף שלך, במערכת החיסון. חוסר אמונה, אתה צריך להיות במצב של פחד, יש וירוסים, לך תיבדק. נכון?
כן.
ואותו דבר, התודעת פחד הזאת היא משתלטת עכשיו על עוד ועוד תחומים. עכשיו, אם אנחנו מסתכלים על זה קצת פרקטי, נדבר על נבואות אחרת, אני מסתכל על היום, אז אתה רואה ממש כל החבר'ה האלה הגלובליסטים, מה שמכונה בז'רגון שלנו, מי שפחות מכיר, כל הפורום הכלכלי העולמי, כל הגופים האלה, שוואב וחבריו, ויש עוד ועוד גופים, כן, יש גופים שקיימים כבר הרבה זמן, ואף אחד לא מדבר עליהם, לא צריך להתחיל כל השמות, מספיק לנו כרגע פורום הכלכלי העולמי, נתמקד בו, כי הם עכשיו דוחפים את העגלה, משכים את העגלה, והם, כל האג'נדות שלהם, הם מקדמות איזושהי תודעה של חוסר אמונה, תודעה של אנחנו במצב שברירי, האנושות לא תשרוד, האנושות לא יכולה בלעדינו, אנחנו חייבים לתת לכם את כל הפתרונות, ובדרך כלל הפתרונות האלה במקרה באים עם צמצום חירויות נוראי, ועם, תקשיבו רק לנו, שבו בבית.
עם ערימות של כסף למי ש... כן.
ערימות למי שיש לו,
כן.
ואז הם עוד אומרים לנו, מה, אתם לא צריכים רכוש פרטי, אתם לא יהיה לכם רכוש פרטי, ותהיו מושרים, אג'נדה 2030, בטח.
כן.
ואיך הם מצדיקים את זה? בקטע של שוויון, הם הנאור הורים הסוציאליסטים, ככה הם גם מושכים איתם את השמאל של העולם, כן?
אם ימשה לי משפט, אז כן, אם נגעת באג'נדה, חשוב מאוד, אנשים מתרחקים מזה, בדיוק מאותה סיבה שרוב האנשים בלעו את זה. כלומר, אני חוזר, מתרחקים מזה, בדיוק מאותה סיבה שבלעו את זה. למה? יצברו את הדבר הזה בירוק, אח שלי, עשו את זה מאוד ידידותי, עשו את זה מאוד יפה, אנחנו דואגים לכדור, אנחנו דואגים לנו, והכל ישרת אתכם, זה לטובתכם, למענכם, ואנשים נשבו בתוך השקר הזה, כי פשוט לא היה, אין להם את המשקפיים הנכונים לקרוא את זה. רבותיי, תראו מה קרה כאן. אני אומר, נגיד, נניח שיש איזשהו חולי שלא היה קודם. וואלה, כן, אבל נניח. נשללו כאן כל זכויות האדם של האנשים שהחליטו שלא לקחת את זה. אתם מבינים את זה? בן אדם שלא לקח את זה, לא יכול לעבוד, לא יכול להיכנס לכל מקום. מוקצה, מושפל.
קורס נהיגה מונעת.
קורס נהיגה מונעת, מטורף. כל זכויות האדם נשללו. איפה ההיגיון? איך יכול להיות? כן? למה? כי צבעו להם את זה, את האג'נדה הזאת, בצבעים מאוד ידידותיים, והם בטוחים, הם משוכנעים שהם עושים משהו שטוב להם.
מאיפה משהו... הביטחון הזה מגיע? זה לא רק מזה שזה משהו טוב. משהו טוב יכולים לבוא הרבה אנשים ולהגיד לך, הוא אומר לך זה טוב, הוא אומר לך זה טוב, הוא אומר לך זה טוב. מי אומר לך זה טוב?
זהו.
במקרה הזה, מי אומר לך? המומחים.
המומחים.
עכשיו תשים לב, זה בא עם הטפטוף הזה התודעתי של התקשורת בשנים האחרונות, שהיא מנסה לקבע, במיוחד כתבים כמו, איך קוראים לו, זה שמחובר לגלובליסטים, ששאל את הזום שלו עם דן אריאלי, נדב ויאל.
כן.
זה הוא כתב קלאסי, אתה שם לב לדברים שלו, הוא כל הזמן מטפטף איזושהי תפיסה של המומחים.
כן.
לא רק בתחום הבריאות, במקרה של הקורונה מלא, אבל בכל דבר, אתה רואה, הוא תמיד מכוון את התפיסה של השומעים, של הקהל שלו, למקום של, רוצים לדבר עכשיו על איזה נושא? אוקיי, מה זה משנה מה הוא אמר והוא אמר. בוא נשאל את המומחה.
את המומחה.
ואז מביאים את המומחה הרלוונטי, שהוא עם השלמונים או עם לא משנה מה, והוא אומר מה המומחיות. עכשיו, זה שיש עוד מומחה אחר,
הרבה יותר דרך אגב.
הרבה יותר ברוב המקרים, פרסי נובל וכו'.
כן.
זה לא משנה, הם לא רלוונטיים, אנחנו לא נדבר עליהם. אנחנו נשאל את המומחה הזה.
כן, ועוד מומחה גדול, הוא עצמו, נדב אייל הזה, ממתי בכלל נהיית הכתב של בריאות, מה אתה מבין בבריאות? לך קצת, תכרה ברך מול הדוקטור יפה שירס, תלמד קצת תקשורת של רפואה, ואחר כך בכלל תעיז לפצות את הפה שלך מי אתה.
אז בואו נמשיך לדבר על שחיתות. מה קורה פה? מה זה נדב אייל? אוקיי, נגיד, אני נוקב בשם, זה לא נתמקד בו, אוקיי? התקשורת באופן כללי. מה קורה בתקשורת? מה זה תקשורת? זה גוף שיכולים לסמוך עליו? למה? מי אמר? זה גוף כלכלי, זה תאגיד, נכון? מה כתוב לו בסעיף מטרה? להרוויח כסף בכל דרך חוקית. אוקיי? איך הוא מרוויח כסף? הוא לא עושה הרבה כסף מפרסומות וכאלה, אוקיי? את רוב הכסף הוא עושה מבעלי ההון. אוקיי? בעלי ההון שהשקיעו בו, בעלי ההון שמחזיקים אותו. עכשיו, בעלי ההון האלה, אז כולם יודעים שהתקשורת שייכת להון, וגם ביבי דיבר על זה, וביבי ישב לנו עם הספר של הנדסת תודעה, אנחנו יודעים את זה. בעלי ההון משלמים לתקשורת כדי שתכוון את התודעה של ההמונים, כדי שיצביעו, אז בתפיסה הרגילה שלנו עד היום, במשך 70 שנה של מדינת ישראל, אפילו שכל הציבור יודע את זה, וזה מה שמיוחד במדינה הזאת, שכולם יודעים שהפוליטיקאים מושחתים, וכולם יודעים, וזה הכל בסדר,
שהתקשורת משקרת, אבל לא יודעים.
אבל איפה הם עוצרים את זה בתודעה שלהם? בעלי ההון קונים את התקשורת כדי לכוון אותם לאיזשהו פוליטיקאי, וזהו, והפוליטיקאים והתקשורת מושחתים. אבל רגע. פוליטיקאים ובעלי ההון האלה, בוא נגיד כולם מוחזקים על ידי בעלי ההון, זה אנחנו מבינים, כי הפוליטיקאים באים והולכים, נכון? הוא עולה, הוא יורד, וגם רואים את זה בתיק של נתניהו עם מוזס. אתה שומע קצת ההקלטות, מוזס מדבר אליו כאילו, בוא נעזר, ראש הממשלה, מוזס מדבר אליו כאילו, לא מעניין אותו יותר מדי הבן אדם הזה, כאילו אתה רוצה לעשות איתי עסקים, אתה לא רוצה, לא צריך, כאילו ראש ממשלה בא והולך, בסדר, אתה 10 שנים בשלטון, אני כבר 10 שנים מוזס מחזיק פה את ידיעות אחרונות. המשפחה שלי, זה עניינים של דורות גם. זה המקום שאנשים כאילו מפספסים קצת, זה עניינים של דורות, זה בעלי הון. עכשיו בארץ, בגלל שגם המדינה עצמה צעירה, זה בקטנה. זה לא כזה הרבה דורות, אבל בחול זה יושב על דורות שלמים. ופה זה הנקודה שבאמת חשובה והקשה לאנשים להקל. שהחיבור בין בעלי ההון בארץ להון העולמי, אוקיי, בעלי ההון בארץ הם כלום, הם פיון, הם ברמה של הסכומים שאנחנו מדברים עליהם, תיקח חברה כמו פייזר, בעלי ההון בארץ הם, אתה יודע, הם תינוק כאילו במגרש משחקים של פייזר, אוקיי? אז בעלי ההון בארץ הם חלק ממנגנון הון עולמי שהם כפופים לו. אז אם השלטון והתקשורת בישראל כפופים לבעלי ההון הישראלים שמחזיקים בהם, ואם בעלי ההון הישראלים כפופים לבעלי ההון הגדולים, שזה חברות בלק רוק ווונגארד, שמחזיקות בעצם ברוב המוחלט של התעשייה והתקשורת בכל העולם.
עכשיו, זה לא דברים שאי אפשר לבדוק, זה דברים שבסרטון פשוט אתה רואה בן אדם נכנס לך לכל הנתוני החזקות של מניות, של חברות, בסוף הכל עולה למעלה לבלק רוק ווונגרד ולאותם קבוצות של בעלי הון עולמיים. אם הם שולטים, בעלי הון המקומיים ששולטים בתקשורת ובשלטון, זה אומר שאנחנו לא תחת שלטון עצמאי. אין בעצם מדינת ישראל אמיתית, כי הממשלה שלנו היא לא מתוכנו. כשהנביא ירמיהו התנבא על הדבר הזה שדיברתי עליו בהתחלה, על השיבה של ישראל לארצו, על באחרית הימים. הוא כותב, מושלו מקרבו יצא. אז אנחנו אומרים, אוקיי, בנט הוא ישראלי, הוא יהודי, הוא כאילו מושלו מקרבו יצא, ביבי כאילו, אבל הוא לא מושלו. הוא לא המושל שלנו, הוא הבובה של המושלים האמיתיים שלנו, שהם לא מארצנו ולא מעמנו.
אז אם נסכם במשפט אחד, אז הבנו, דרך אגב, תשאל 99% ממי שתשאל אותו, יאמר לך, כן, אני מכיר בזה שיש קשר הון שלטון, ואנחנו נמצאים תחת שליטה תאגידית. רבותיי, את זה כולם יודעים, זה יופי, אבל מה ההבדל בינינו, נקרא לזה, אלה שנלחמים על החירות, ואלה ששקטים, מה ההבדל? פשוט לא מבינים שאותה שליטה תאגידית שכולנו מסכימים עליה, היום מחסלת את זכויות האדם. עד היום ראית בטלוויזיה חומר שיווקי, וזה מקסימום גרם לך לקנות קצת יותר ממה שאתה צריך, או לקנות הרבה מאוד רעלים שאתה בטח לא צריך. אבל היום זה אחרת, זה אותה שליטה תאגידית, אותו קשר הון שלטון, שולט בכם עד כדי הפיכתכם לעבדים נרצעים, כלומר אתה לא תזוז בלי שהוא יגיד לך לאן, אם מותר. לא תנשום אם הוא לא מרשה לך. זה כל ההבדל רבותיי, אני תמיד כשאני משדר, כשאני כותב, אני פונה, לא לחבר שלנו, אני פונה לאנשים, מבקש מהם לפקוח עיניהם, רבותיי, רק את זה תראו, אתם מסכימים, כולנו מסכימים, הון שלטון יופי, כולם מסכימים. העניין הוא שעכשיו הון שלטון הזה גזל מאיתנו את זכויות האדם, תבינו את ההבדל.
אז פה גם יש עוד שאלה. כי הרי יש אותה, את הכל, הרבה אנשים, אתה, אם אני לא טועה במשפחה שלך, יש לך איזה סיפור. אנחנו יודעים שהיו גם מקרי שחיתות נוראיות לפני שנים. נכון, היה את ילדי תימן, היה את ילדי הגזזת.
כן, יאיר ניסה לרמוז ב-1976, נלקח לאימא שלי ילד בבית החולים. ילד חי. אנחנו לא יודעים עד היום איפה.
עד כן. היום אנחנו לא יודעים מה קרה עם הפרשה הזאת. כן. שאלוהים ישמור איזה דברים יכולים לקרות שאנחנו מתחילים לחשור. במיוחד שאנחנו מחברים לזה, לדברים שעוד רגע אני רוצה להתייחס אליהם. מבחינת התוכניות של הגלובליסטים לעתיד. אבל אנחנו יודעים על המקרים האלה, אנחנו יודעים על חטיפת ילדי תימן, אנחנו יודעים על... עשו ניסויים בילדי הגזזת, ידעו שזה ניסוי, כמו עכשיו, כן, ניסוי, וכמו ילדים של עולי צפון אפריקה, תעשו עליהם מה שאתם רוצים, העיקר שתיתנו לנו מימון למשרד הבריאות החדש שאנחנו צריכים להקים, אוקיי? שחיתות ברמה... והדברים האלה היו קיימים מאז, אז מה באמת ההבדל הגדול עכשיו? למה פתאום עכשיו כולנו התעוררנו? וכל הקונספירטורים של פעם, האלה שהיו מספרים לך על חטיפת תימן, למה לא התעוררנו אז? אז כמו שאמרת, עכשיו זה באמת איזה מצב קצת שונה, שהם באמת משנים את סדרי השלטון מבחינת מה המשמעות של זכויות הפרט.
תוך כדי שהם משנים לך את הגוף, אסור לשכוח את זה, הם מחדירים לך לגוף חומר שיכול לשלוט בך גם מנטלית. כן, יש חומר על זה.
זאת הנקודה שאני רוצה להמשיך אליה, שמה קורה עכשיו, לאיזה רמה של חומרה הגענו מבחינת השליטה שהם מנסים להשיג, ומבחינת סוג הדברים שהם עושים, אוקיי? אז ניסויים הם תמיד היו עושים, וזה נוראי. אבל עכשיו הם רוצים לשנות את זה ממש לצורת חיים אחרת. אוקיי, הם אומרים את זה באופן מפורש, רק שכמו שאמרנו, הם צובעים את זה בירוק. הם אומרים, חייבים לשנות את סדרי החיים, בגלל שככה וככה, ואקלים
ותתתת. הוא מזוהם, וחור שחור, חור אוזון, ואללה וכן.
אבל מה בעצם קורה? מה בעצם? אנחנו מסתכלים, אנחנו רואים שהם תמיד היו מושחתים, תמיד היו בשלטון, תמיד שלטו דרך שחיתות.
כן.
ועכשיו פתאום אנחנו רואים שהשינוי סדנות חיים הזה, הוא בא ביחד עם כל הגזילת זכויות שדיברת עליה, ולאיזה רמה זה מגיע? לרמה הביולוגית. כמו שאמרת,
עד כדי חדירה לגופך.
עכשיו, עד כדי חדירה לגופך, ובמקרה שלנו עכשיו זה חיסונים ועניינים, ואנחנו לא יודעים בדיוק מה קורה עם החומרים שם, אבל זה הולך עוד יותר. זה הולך כבר למקום של טרנס-יומניזם. אז אם דיברנו על הפורום הכלכלי העולמי, זה חלק מהאג'נדה, זה רשמית באג'נדה, אוקיי? טרנס-יומניזם. שזה אומר לשלב את הטכנולוגיה עם הביולוגיה. אבל מה... זה, אז, ועוד פעם מציגים את זה באור נפלא, אנחנו נוכל, מערכת הבריאות תהיה מדהימה, ואתה תדע שנתיים לפני ההתקף לב שלך, יגיד לך שיש לך בעיות בלב וזה. אבל בעצם זה לתת
לגופים
המושחתים
האלה, מישהו אחר ידע מה נשמע
לתוך הגוף שלנו. עכשיו זה כבר דבר שהם מתחילים לקדם במרץ, וזה יושב על כל עניין הגנטיקה והגנים והבדיקות לדוגמה, שהן בדיקות גנטיות. עזוב את זה שהזריקות, החיסון עצמו, הוא יושב על הרמה הגנטית שלא היה בעבר. עם כל החיסונים ועם כל הנזקים שהיו מהחיסונים, והם יודעים מספיק דברים והם רבים, הם עדיין עלו מדרגה, הגיעו לרמה הגנטית. עכשיו עם הבדיקות הם יוצרים מאגר גנטי, והם כבר אומרים לך, כאילו בצורה חיובית, אנחנו עושים מאגר גנטי כדי שנוכל להשתמש בו אחר כך לבריאות שלך, אבל הם לא שאלו אותך. אוקיי? אז זה הרמה שהשחיתות הולכת אליה, היא כבר הולכת לכיוון של הביולוגיה, להיכנס לגוף.
שאלה.
כן.
לא התכוננו לזה, בוא נראה מה יעלה כאן. למה לדעתך יאיר, בית המשפט העליון בישראל, תראה, אני אומר, בית המשפט העליון עשה דברים נפלאים בעבר, בראשם המהפכה החוקתית, בראשותו, בהנהגתו של הפרופסור אהרון ברק, הנשיא לשעבר, לזכור ולא לשכוח מהי המהפכה החוקתית, היכולת של בית המשפט לפסול חוקים ככל שהם אינם עומדים בפסקת ההגבלה של חוק היסוד. כלומר, אם החוק אינו הולם את ערכיה של מדינת ישראל, והוא לא נועד לתכלית ראויה, והוא במידה שעולה על המדרש, הוא לא חוקתי, ולכן בית משפט, אגב כל בית משפט, לאו דווקא עליון, גם שופט שלום, יכול להחליט שהחוק פסול. והוא עשה זאת בית המשפט לא פעם. איך יכול להיות, יאיר, שדווקא בשיאה של השואה הזו, בית המשפט העליון בחר למלא פיו מים, ולא לנצל את היכולת שלו לבדוק מהותית אם הדברים אכן עומדים בפסקת ההגבלה? הרי אנחנו יודעים, מתוך שאנחנו מכירים את החומר, שוואלך שום דבר כאן לא נועד לתכלית ראויה, ושום דבר שאינה עולה. מה קורה? איך יכול להיות?
אנחנו יודעים את התשובה, כי דיברנו עליה לפני רגע.
דבר אליי.
הרי מה בית המשפט העליון אומר? שהוא בא בכל התשובות שלו, לכל הבגצים שהוגשו, שאגב, באחד
מהם... לא ניכנס
בנעלי מי? המומחים! שופטי העליון ונדב ואייל יושבים על אותה אג'נדה, של המומחים. עכשיו זה, ואנחנו פה עם הרקע של המשפט מאחורה, ובאנו לדבר על משפט, לא רק על שחיתות, אוקיי? זה פשע.
כן.
בתור שופט,
כן.
בתור שופטים, זה פשע לתפקיד שלהם. כי התפקיד של שופט, ופה אנחנו חוזרים לתנך, למורשת ישראל, אוקיי? מה המורשת הכי בסיסית שלנו, של אבותינו? היא מורשת המשפט והצדק. Okay, אברהם נבחר משום שהוא היה אדם שעושה משפט וצדקה. Okay? וכך יצחק וישראל. בכל מקום, הדבר הראשון שאברהם עשה מול השם זה להתחנן על סדום, להגיד לו, השופט כל הארץ לא יעשה משפט וימית רשע עם צדיק. אם יש 10 צדיקים, אתה תמיד אותם? לא, לא ימית בשביל 10. אז הוא עומד על הצדק. Okay? וכל התנך מושתת על זה, כל הנביאים מדברים על זה, אוקיי? דוד, מלכנו, משיחנו, משיח צדקנו. למה הוא נקרא משיח צדקנו? למה הוא נקרא בכלל משיח? משום שהוא היה המלך המושל שנמשך כדי לעשות צדק. זו מטרת המושל בישראל, ברכת יהודה. יהודה קיבל את הברכה של יעקב להיות המושל כדי לעשות צדק. אז דוד במילותיו האחרונות אמר, מושל באדם צדיק. עכשיו, מה זה אומר מושל באדם צדיק? זה לא אומר שהעם בעצמו ימנה את הצדיק להיות מושל. העם בדרך כלל יעשה בדיוק ההפך, וזה מה שקרה כבר בתקופת התנך. שהשחיתות כבר התחילה בתקופת התנך, משום שהעם הולך וממלא, הוא מעדיף לבחור את המושחתים, הוא לא רואה מי צדיק ומי לא. וזה מה שמיוחד בעם ישראל, שבעם ישראל יש לנו את השם, שהוא... מקדם ובוחר ומעלה את הצדיק להיות מושל, בין אם העם רוצה ובין אם לא. וזה מה שקרה עם דוד. זאת אומרת, העם בהתחלה לא הלך עם דוד. לאט לאט בהתחלה הוא הלך עם כמה הריקים שהתווספו אליו וזה, ואנשים אמרו, לא, לא. שאול, וגם אחרי שהוא כבר נמשך, הרבה מאוד אנשים היו עם שאול, והיה חצי חצי, והיה איזו תקופה של מלחמה. עד ששאול מת במלחמה, הוא אפילו לדוד לא הרג אותו, היה לו את האפשרות להרג אותו. הוא אמר, אני לא נוגע בו. היה איזה מצב שדוד הגיע למחנה של שאול, ושאול שוכב, והעוזר של דוד, הלוחם הגדול שלו, אומר לו, הנה, שאול פה, תהרוג אותו. דוד אומר לו, אני לא ארוג אותו. הוא מלך ישראל, משך אותו הכהן. השם יארוג אותו, אם אני אמור להיות באמת המלך, הוא ימות בעצמו. וזה מה שקרה, שאול מת במלחמה. עכשיו, אז העניין הזה של להיות, לעמוד על הצדק, לעשות מה שצודק ונכון, זה מורשת ישראל בפועל. עכשיו, מה היא אומרת? היא אומרת לנו שהשם הוא השופט, כמו שהוא המלך. אוקיי? אין מלך בישראל. כמו שאמרתי בנאום, אז שמואל הנביא, שמואל הכהן, אמר לעם, אין מלך, השם מלככם, מה אתם רוצים מלך? לא, מלכנו ישפוט אותנו, כמו כל הגויים. אז השם אמר להם, אמר לשמואל, שים להם מלך, הם רוצים מלך, הם מעשו בי. אוקיי? תן להם מלך. אבל המלך בישראל הוא לא באמת מלך, הוא סוג של דמות שקופה. המשיח הוא שקוף, משום שכל הכבוד וכל מה שמגיע אליו, הוא מעביר את זה להשם, הוא אף פעם לא אומר זה אני. הוא תמיד אומר זה השם. אוקיי? אז השקיפות הזאת של, של מלך ישראל, של המושל בישראל, למען הצדק, היא בעצם מסמלת לנו שהמורשת שלנו אומרת שהמשפט הוא הדבר העליון. אין דבר כזה ששופט בבית משפט שנקרא בית המשפט העליון של ישראל יגיד, אני לא יודע. אני את זה משאיר לחברי המומחה. אתה השופט. עליך לא רק החובה, אלא עליך זה דין אם אתה לא עושה את זה. אוקיי, שופט אמור לבוא לעבודה שלו בדחילו ורחימו, להגיד, אני פה נכנס לכס, הכס הזה הוא כס השם. השם הוא השופט. אם הגעתי למצב שאיכשהו אני עושה משפט, אני מחליט על הגורל של הבני אדם האלה, אז אני צריך לבוא בהכי הכי ענבה וזה, לעשות רק את, את הצדק, ובטח ובטח לא לתת למישהו אחר, ש, שלא שמו אותו על הכיסא הזה, להחליט. שופטי העליון לא יכולים להתחמק מאחריות. ומה שהם עשו זה, זה הם פשוט זנחו את תפקידם. זה לא, אי אפשר, שופט בישראל לא יכול להגיד דבר כזה. תקשיב למומחה, תקשיב למומחה של הצד השני, ותקבל את ההחלטה, אתה השופט.
ותבחן את הדברים מהותית.
ובטח, ובדקת וחקרת ודרשת.
חשוב להדגיש, אנשים יוצאים עלינו, כאשר אנחנו משווים, אסור להשוות.
למה אסור להשוות?
לשואה.
לשואה.
חשוב להבין, שגם אם מי שמקבל את הדברים, מבין שמדובר בפשיזם, כן? זאת אומרת, צורה מסוימת של דיקטטורה. כל העניין בנאציזם, להבדיל מפשיזם, הוא שנאציזם שולט באנשים על ידי הפחדה או הפיכה של קהל מסוים למסוכן. הרי זה, זה, זה מה שמייחד את הנאציזם.
אני הייתי אומר אפילו...
ורבותיי, זה מה שקורה פה. זה מה שקורה לנו מול העיניים. הפכו קהל בישראל, ובעולם בכלל, למסוכן.
על בסיס מה?
וזהו שהלוואי והיינו יודעים שזהו שגם אין שום בסיס לעניין. יאיר, אתה יודע במה אני מתעסקן בקיומות, נגיד. גם אין כלום. זה כל העניין, הכל באוויר בכלל. פיקציה. כל עולם הווירולוגיה הזה הוא פיקציה.
זה מעניין, זה תחום שלא לא מספיק מכיר, אני קצת שומע אותך ואיתם מדברים, ואני מאוד סקרן, אבל אני אומר מבחינתי זה אפילו, בין אם יש או אין זה לא משנה, בגלל שאת הדברים שהם מנסים לעשות, הם לא יכולים לעשות גם אם יש וירוס, וגם אם הווירוס הזה היה מסוכן, שהוא לא, כן, הוא שפעת.
אבל זהו שהם לא משתכנעים שזה לא מסוכן, לא זה משתכנעים. העניין, זה, ולכן רבים מטובי בנינו נופלים בשקר, זה מה כן. אני אומר, נופלים ברשתה של ההונאה, כי הם בולעים את סיפור המסוכנות. אני אספר לך כן. סיפור, יאיר.
שומע.
אני כבר בפברואר, שנה שעברה, 21, הקלטתי איזושהי פנייה למודל ההיגיון הבריא, אני מאמין שראית את זה, ולאנשי מחץ. ביקשתי מהם דבר יותר ברור, לגדוע את העץ משורשה, ולא גיזום ענפים, וכן הלאה, והסברתי שם נזק ראייתי, כל מיני דברים. פניתי לרופאים, ו... אם רציתי לומר, זה ברח לי. אני זוכר.
אני יכול להמשיך את
הנקודה? כן, לך עם זה.
היית, מקודם, כי עוד פעם אנחנו חוזרים לאותו מקום.
כן.
כי עוד פעם אמרנו, אמרת שאנשים מפחדים מהמסוכנות וזה וכו'.
או, אז הדבר הראשון, אז הדבר הראשון, והלכתי, עניינתי כמה אנשים, ביניהם לדוקטור מיכל הרן וזה, ישבנו בבית הדבר הראשון שרציתי מהאנשים האלה, מאנשי מחץ, מאנשי מודל ההיגאון, הוא לבטל את המסוכנות. המסוכנות הזו, היא הבסיס להכל. בלי המסוכנות הזו, אין להם כלום. אין להם הפחדה, ואין להם הפחדה, אין שליטה. לא הצלחתי להגיע לזה.
כן, ראיתי.
כלומר, אנשים נפלו ברשתה של ההונאה ומשוכנעים שיש כאן איזשהו חולי שלא היה בשנים קודמות, ואין. יש כשלים רבים שלא היו בשנים קודמות באשר לטיפול.
פרוטוקול טיפול.
פרוטוקול טיפול באנשים, והפחדה. ההפחדה הזו היא זו שמורידה לאנשים מיד את מערכת החיסון. וכל סימפטום, כל דבר שעובר לידו, יוחמר ממילא. וטיפול כושל והכל, ועשו תררם חדש, אבל בעצם אין גם שום דבר חדש. זה הכאב הגדול. ואת המסוכנות הזו, אין מי שיוריד לנו כרגע. יאיר, זו המצוקה.
זה ממש המצוקה, וזה מתחבר למה שאמרנו, כי כשאתה דיברת על הנאצים, ואמרת מה שהיה מיוחד בהם זה שהם התבססו על פחד, אז לא רק זה, אלא שגם הפחד שהם התבססו עליו, על מה הם ביססו אותו? גם על המומחים. עכשיו, זה משהו לגבי הנאצים שהרבה אנשים לא יודעים, ובגלל זה גם ריינר פולמיך בגרמניה, בגרנד ג'ורי, בהליך שהם עושים שם, וגם אגב אני, באחד מהסרטונים הראשונים שעשיתי של הרסטמן מדווח, בראשון בעצם דיברתי על זה, שזה העניין של היוג'ניקס. אין מספיק היכרות עם הדבר הזה, בטח לא בארץ, משום מה, לא משום מה, כן, אבל זה נעלם קצת ממערכת החינוך, נדבר על זה. הזכירו את תורת הגזע, כאילו זה משהו של הנאצים, לא דיברו על מדע, תחום מדעי שלם, שלמדו אותו באוניברסיטאות בכל העולם המערבי. באוניברסיטה בקנדה, באוניברסיטה בזה, היו מחלקות ליוג'ניקס, זה היה מדע. עכשיו, זה מצחיק, כי היום אתה מדבר עם אנשים שמקשיבים למדענים בעיניים עיוורות, ואתה אומר להם, אבל גם פעם הקשיבו בעיניים עיוורות, אתה יודע, הם אומרים לי, לא, זה היה פסודו מדע. אבל באותו זמן הם לא ידעו את זה, באותו זמן זה היה מדע בדיוק כמו שלכם מדע. לא, לא, מה פתאום, לא כמו שלנו, שלנו זה מדע אמיתי, זה היה פסודו מדע. לא, זה היה מדע, כמו כל מדע. היה לו את הפרופסורים שלו שקיבלו כבוד ועשו אירועים וכנסים. זה היה תחום מדעי שעליו התבססו הנאצים. ולא רק הנאצים, אלא כל מקדמי אג'נדות היוג'ניקס, שזה גם הרבה היה כלפי אפריקה והשחורים. אז זה יושב על העניין הזה של יש לנו מומחים. כל הנאציזם והדברים האלה ומה שאנחנו חווים עכשיו, יש לנו את המומחים, יש לנו את המדע. אוקיי? ופה אנחנו קצת מגיעים למקום שהוא... לא נעים להרבה אנשים, אבל כן, העניין הזה של המדע מול איזושהי אמונה טהורה באדם או בבריאה, אתה לא חייב לקרוא לזה, אתה יודע, אני קורא לזה השם אלוהי ישראל, שהשני יקרא לזה הרוח הגדולה, זה לא משנה. אמונה באיזשהו נצחיות של החיים, לעומת המקום הזה של אין משמעות לשום דבר, ואנחנו רק, יש לנו רק את השכל וההיגיון, ומה שהוא מנתח, זה כל מה שיש, אז אנחנו נקשיב לבן אדם שיודע לנתח הכי טוב, והוא יגיד לנו מה אנחנו צריכים לעשות. זה בעצם סוג של הפיצול שאנחנו חווים עכשיו. אתה רואה שרוב האנשים בצד השני, הם עדיין, הם אנשים שהולכים אחרי, שיגיד לי המומחה מה לעשות, שיגיד לי אתה יודע, המשכיל הנאור, לעומת אנשים שאומרים, לא, כמה שהוא מבין בתחום שלו, וזה לא שאין דבר כזה התמקצעות, ברור. אבל כמה שהוא מבין בתחום שלו, הוא לא יכול, יש תחומים של החיים שהוא לא יכול לחדור אליהם. הגוף שלנו, מה נכניס לגוף שלנו? הוא יכול להיות הכי חכם בעולם עם כל המחקרים, זה לא משנה, זה משהו שהוא בתחום הנצחי. הגוף, האוטונומיה של הגוף הוא בתחום של השם, של הבריאה. אותו דבר הילדים, חינוך הילדים. זה משהו שהוא בנצחי, הוא כחלק מהיסוד הזה של החיים הנצחי, של דורות ודורות ודורות. ולהתעסק בזה, זה לא עניינו של שום מומחה.
אפרופו ילדים, נזכיר, הסרטון שפתחנו איתו את השידור הזה, צולם ביום, איזה יום זה היה? הראשון?
חמישי.
כן, יום חמישי האחרון, סליחה, יום חמישי בבית המשפט השלום בפתח תקווה, שם הובאה למשפט זוהי לסרי הגיבורה, בעבירה פלילית.
עבירה פלילית, עבריינית.
ומה העבירה שלה? יאיר, על כך שהילדים לא מבקרים באופן, בתדירות שהם מצפים שהם יבקרו בבית הספר. נוכחים, נוכחות, זהו, הבטו לו, נוכחות. איך זה, וואלה, ממתי הפכנו את בתי הספר לכלא? בכלא בודקים נוכחות. מה פתאום ש... ועוד סנקציה? לא סתם סנקציה, פלילית. אם זה לא קורה, איך יכול להיות? של מי הילד הזה?
זה ממש מעבר לסוג של קומוניזם, הדבר הזה. להשתמש בהליך פלילי על זכות, כנגד זכות האפוטרופסות של אדם על חינוך ילדיו, להגיד לו, אתה עבריין על זה שאתה מחנך את הילדים שלך. עכשיו, זה לא, אנשים תמיד חושבים על זה שכאילו, כשסיפרתי לאנשים על הסיפור הזה, אז הרבה מהאנשים אומרים לי, רגע, אתה בטוח, אתה מכיר אותה, את זוהי, כי אנשים עכשיו חושבים על כל מיני באמת מצבים כאלה של כתות והזנחה של ילדים, ומה אתה... תשמע, אתה רואה את האישה הזאת, וכל כך הרבה אנשים, תפגוש את האנשים.
כמה חוכמה, כמה ענווה, כמה יראה.
רוצים לגדל את ילדיהם בצורה הכי בריאה והכי נכונה, שאני ואתה וכל אדם בר דעת יראה ויגיד, נכון, הרבה יותר טוב לחנך ככה את הילדים. הרי מערכת החינוך שלנו, בוא נודה, כאילו, מה יש לנו? יש לנו פה איזה זהב? או שיש לנו כבר שנים, עשרות שנים של... אנשים שיוצאים משם ואומרים, אלוהים ישמור, איך שרדתי את הדבר הזה.
גרות עם גדרות. ובדיקת נוכחות, זה מה שזה, שום דבר יותר.
והמורה מקיאה את החומר, ואתה לא לומד שום דבר, ולא מדברים, לא מדברים אותך על רגש, וכל הדברים האלה הרי מדברים עליהם, אני לא צריך לספר, טונה, ראפר, שר, שיר, י' א' 2, בדיוק על זה, על כל מערכת החינוך שהיא לא שווה, שלא מדברים אותך את הדברים האמיתיים. אז על מערכת החינוך הזאת, כשאדם אחראי, שרוצה להאיר את עיניו של ילדיו, את עיניהם, ולהראות להם את העולם בצורה... נאורה מבחינתו עוד יותר ממערכת החינוך. לא, בטח ובטח לא פחות. ולתת להם את כל החינוך הרלוונטי גם במקצועות, אתה יודע, מתמטיקה, אנגלית, וזה כל אדם, כל הורה מבין שילד צריך להבין בזה. וגם פה זה לא חובה, זה שיש ילד אחד שלא טוב במתמטיקה, אתה יודע מה אני אומר, עזוב, הוא לא חייב מתמטיקה. תן לו להיות סופר בנאי, אני יודע מה הוא יעשה לך, הוא ימציא לך דברים.
כותב תפוזים.
כותב תפוזים.
הכי טוב.
מעולה, אבל אז כל הגישה הזאת, ועוד פעם זה מתחבר לעניין של המומחים, הרי למה מערכת החינוך נראית ככה? כי המדינה באיזה מוכוונת לוגוס, אוקיי, מוכוונת, אין משמעות כאילו של כבוד, הערכה לדברים של רגש, לדברים של רוח, לדברים של אמונה, אלא אם אתה יודע מתמטיקה,
חומר,
יופי, טוב
חומר, מאוד. חומר, חומר, חומר מנותק מהרוח, וזה, זו נקודה מאוד רגישה, כלומר, זו בדיוק הטענה שלי, לעומת מערכת הרפואה הקונבנציונלית דמתקרת. אני בטענה היה שהרפואה הקונבנציונלית פשוט לא הוכשרה לאבחן מחלות. למה אני אומר את זה? מכיוון שכדי לאבחן חולי, תשאל את דוקטור נדר בוטו, תשאל את דוקטור מורן קרוננברג, תשאל את כל מי ש... יובל הכהן השרוב, תשאל כל מי שמבין ברפואה. לא בפינקסנות של תרופות, מי שמבין ברפואה, שאל אותו, יאמר לך שכדי לאבחן מצב בריאותי של בן אדם, אתה צריך להבין את המכלול, מה קורה איתו, מה המצב המנטלי שלו, איזה משברים הוא חווה עכשיו, מה משפיע רוחנית על החומר. זה מבחן שהרפואה הקונבנציונלית לא יודעת לעשות. זאת אומרת, היא מזהה סימפטום, כלומר, היא מזהה ריפוי. ריפוי, סימפטום. ומתקת אותו. אני חוזר, הרפואה הקונבנציונלית מזהה תהליך של ריפוי בגוף. חום, שעול, אלה תהליכי ריפוי, זה לא חולי. ומדקה אותו. כלומר, מדקה ריפוי.
את הריפוי.
אז זה הכאב הגדול שאין חיבור של רוח וחומר, ורבותיי, אין חומר בלי רוח, אין רוח בלי חומר, זה פשוט לא יכול להיות עובדה. אנשים מתרפאים ממחלות מאוד מאוד קשות, מה שהם קוראים למשל סרטן, כאשר הם לא מכניסים לגופם, רבים, כאשר הם לא מכניסים לגופם את ה... הכימותרפיה ואת ההקרנות האלה, שהרי מה זה עושה הדברים האלה, מיד מפיל את מערכת החיסון שלך לרצפה, איך אתה יכול להתמודד עם משהו? עם משהו. ואנשים מרפאים, כן, גם מסרטן, ישב פה, במקום שאתה יושב, ישב פרופסור צביקה גרנות, אומר, נו, אז בן אדם סרטן, מה שלחתו לשמש? כן, פרופסור גרנות. שלח אותו לשמש, יצום, קודם כל, לא יכניס חומרים לגוף שהגוף צריך להתמודד איתם, ישתה הרבה, יצום, ירגע, קודם כל לא יפחד, וירפא את הנפש, יעשה מדיטציות, יעשה מוזיקה, יעשה סקס, יעשה מה שטוב.
מה שטוב.
יין, משמח לבב.
להתחבר לחיים.
להתחבר לחיים, לאדמה, למים. ולא יחלה, ולא יחלה, יבריא, עובדה.
ו... נקודה חשובה, לדוגמה, מה שעושים השבטים באפריקה, התמודד עם השדים שלו. הרי מה אמרנו, החיבור של הרוח והחומר? הפגעים של הגוף, הם משתקפים, וזה גם מתחבר לתורת אלוהינו, כן? הרי השם אדוני חרופך, נכון? אני אדוני רופך. מה זה אומר? אם השם, החיבור שלנו אליו הוא דרך הצדק, המשפט, אנחנו שומרים על דרך השם בזה שאנחנו נשארים במקום של צדק. זה גם אומר... בכל פשע שעשינו, הוא פוגע בנו, ממש בגוף שלנו. אז יש שבטים באפריקה שהבינו את זה גם בדרך שלהם, כי לנו יש את תורת ישראל, אז שהם באים ומקיפים אדם חולה, ושואלים אותו, מה עשית? דבר. עכשיו, הדיבור עם הקהילה, השיתוף, ההודעה, מרפא אותו. וזה אנחנו רואים ממש, זה כל אדם שקצת חווה דברים ופגש אנשים, כמו שאתה אומר, שאנחנו מכירים אנשים שהתרפו מסרטן, אנחנו מכירים אנשים... אתה רואה אנשים שבאמת התהליך של השיתוף, של לדבר על מה שיושב להם בפנים, דברים שהם עשו, לדוגמה, אלומי קרב. עשו, אלוהים ישמור, חלק מהם עברו דברים, עשו להם, ודברים שהם עשו.
ראוי להזכיר את ליאת קוטנר, פעילה מאוד בתחום הזה של אלומי הקרב, כן? אוקיי.
וברגע שהם מתחילים לשתף על זה, כשהם לא נושאים את זה בתוכם בשקט, זה מרפא אותם. אוקיי, עכשיו זה אותו דבר, זה קורה עם דברים פיזיים של הגוף ממש. אז החיבור הזה של להתחבר לתורת אלוהינו שאומרת השם רופך, כי אתה, אם אתה מבין שאתה חולה, יש לך משהו לא בסדר בגוף, תנסה להבין איפה בקשר שלך עם הבורא, עם הבריאה, עם בני האדם, הרי המבחן הגדול שלך הוא בני האדם, זה שהאדם יכול להיות חרדי ולגדל את כל הדברים שהוא צריך, את הפירות ואת הזה, ולהסתדר עם אלוהים במצוות האלה בסדר, ועד לפגוש בן אדם ברחוב, זה המבחן שלך, עם בני אדם אחרים, שם השם רוצה לראות אותך עושה עבודה, שאתה צריך לצאת מעצמך, להיות בערבות הדדית, שיהיה לך אכפת מאחר ולא רק מעצמך. אז אם אתה רואה שאתה חולה, תשאל את עצמך, מה עשיתי לא בסדר? מול השם, מול הבריאה. זה הנקודה הראשונה מבחינתי, כמו שאני מבין את החיבור בין רוח לחומר, אבל כל אחד משלו, נדר בוטו וכל החבר'ה האלה, יש להם ראייה של החיבור של הרוח לחומר, שהם משתמשים בה כדי לרפא, אבל אין ספק שצריך להבין את החיבור הזה. וכמו שאתה אומר, מערכת בריאות שמסתכלת רק על החומר ואומרת, לפי הבדיקה הזאת יש לך XY, לפי הבדיקה הזאת יש לך YZ, אנחנו צריכים לתת לך החומר הזה. רגע, אבל יכול להיות שגם משינוי ההתנהגות החומרים בגוף היו משתנים. ועכשיו, אגב, אם אנחנו מדברים על זה, ראוי גם להזכיר את הקנאביס.
כן.
ואת הקנאביס הרפואי. אני רוצה לספר לך סיפור. אני הכרתי מישהי שכבר לפני כך וכך שנים, עוד לפני ש-90% מסיפורי הרפואה של הקנאביס יצאו, זאת אומרת, עוד לא היה מונח כזה קנאביס רפואי, לא היה קיים, היה את הגרס שהאלה מהשנים, והסיפור היחיד שהיה קיים באותו זמן זה של ההוא מהשייטת, אתה זוכר אותו? שכחתי את שמו, של אלה שקיבלו סרטן בצלילות בקישון, והוא ריפא את הגידול שלו, אז היה אותו שהוא היה היחיד שלא הצליחו כזה להשתיק אותו, ואני באותו זמן הכרתי מישהי, שהיא אמרה לי, תקשיב, היה לי גידול במוח, לא רציתי לקבל כימותרפיה וכאלה, טיפלתי בעצמי עם קנאביס ויש לי את כל הרשומות ואת כל הצילומים של איך הגידול נעלם מעצמו. עכשיו זה היה בתקופה שלפני הקנאביס הרפואי, לפני שדיברו על הדברים האלה, והיא העלתה את זה ליוטיוב והיא אומרת לי, באו אליי אנשים ואימו עליי להוריד את זה. עכשיו באותו זמן לא ידעתי איך לאכול את זה, גם זה היה לפני שנים, אני בעצמי לא הכרתי קונספירציות וכולי, אמרתי מה זה, היא משוגעת, היא לא משוגעת. ועם הזמן אני רואה שיותר ויותר מדברים על זה, יותר מבינים את זה, שמן ריק סימפסון, והטיפול עם קנאביס. ואז אני מבין שוואלה, אני רואה באמת,
הרי איך התנועה, ונחזור רגע לעניין הזה של ה... אם אני לא מפריע שאני מעריך...
זה בסדר, זה בסדר. הבמה שלך פה, אני רק קישוט, אחי. לך את זה.
זה מחזיר אותי לעניין הזה של ההתמודדות שלנו עם העמלק הזה, עם הרשע הזה, שבעצם לצערנו הרב השתלט על רוב העולם דרך כסף וממון, דרך השחיתות. בעצם בעלי ההון הם מעורבים בתוך כל השחיתות העולמית הזאת. ובהתמודדות שלנו איתם, זה כל הזמן תנועה כזאת של החיים והעוצמה של החיים, היצירתיות של החיים, היא כל הזמן פורצת, היא כל הזמן פורצת. אבל הם כל הזמן בתנועה של לחסות. לחסות, לחסות, לחסות. מה זה אומר? עניין הקנאביס הרפואי, הוא יצא. לא היה אפשר למנוע את זה. גם הם ידעו שלא היה אפשר למנוע את זה. גם אז. אבל הם כל הזמן בתנועה של להעט את זה כמה שיותר. אז הנה, אם הראשונה שמעלה סרטון עם הוכחות, להשתיק אותה. אחרי זה כבר יצוצו עוד ועוד, לא יהיה אפשר להשתיק. אבל הניסיון תמיד שם. תמיד לחסות את האמת, לחסות, לא לתת לה לפרוץ. אז זה פשוט משהו של התנועה הזאת, של ההתנועדדות, שעלה לי מתוך הסיפור, אבל...
קנאביס, סיפור הקנאביס הוא בהחלט דוגמה מצוינת לדיקטטורה הרפואית שמונחתת עלינו כבר מזה שנים, כן? צריך לשים לב, כן, זה ברור, הטיעונים הברורים, צמח של אלוהים, אי אפשר לשום על הפטנט, אי אפשר ממש להרוויח, אנחנו קודם כל רואים שאפשר, נכסו את זה לעצמם, שמו את זה באריזות יפות, ודופקים ג'ובות, אז גם את זה עשו. אבל צריך להבין, צריך לזכור גם, שגם אם אדם מוצא שהטיפול הזה טוב לו, נכון לו, לא יקבל אישור לצרוך את זה, אלא אם הוכיח...
שעבר את כל הטיפולים הכימיים. כן.
שלקח את כל הרעלים מקודם. כן. למה? אולי אם זה עוזר, אחד ועוד אחד. למה? למה להקשות? אני לא מבין את זה, מה? מה יש גם פה?
אין שום היגיון רפואי בזה.
אז אין שום היגיון רפואי, אנחנו רואים את זה מלפני הרבה מאוד שנים, ואנחנו רואים התפרצות של העניין הזה עכשיו, שום דבר כאן לא נעשה בהיגיון, ואנשים ממשיכים לשתף עם זה פעולה. יש אנשים משוכנעים למשל, שהוא יושב במסעדה, הוא משוכנע שהוא מוגן כשהוא עוטה את זה עד שהאוכל... מגיע, אבל הקטע הוא יאיר שהוא גם משוכנע שהוא מוגן כאשר הוא מוריד את זה לאכול.
אני לא חושב שהוא באמת משוכנע שהוא מוגן שהוא מוריד. אנשים נמצאים ב... הם יום יודעים שהם משקרים לעצמם.
לא נתפס, אה? זה לא יאמר. אז אני אומר לך, תשמע, אחרת איך אתה מסביר את זה? למה הוא יושב עם
זה? למה הוא יושב עם זה עד שהוא אוכל?
עד שהוא אוכל. אתה מבין? איך הוא מעז להוריד את זה?
שאלה טובה, זה התנאיה, זה התנאיה, הרבה אנשים...
אז אמרו לו, כלומר, הרבה יותר נוח לסמוך על המומחים, כפי שאמרת, ושמישהו אחר יקבל בשביל את ההחלטה, אני לא צריך לחשוב על זה, אני לא צריך לבדוק את זה, זה יותר קל לי, טוב, ניקח איזה כוס קפה, ניקח גם איזה משהו פנימה, כמו כוס קפה, מתייחסים לזה, ויאללה, נמשיך בחיים, אבל רגע, לא ממשיכים, תראו, לא ממשיכים, תסתכלו מה קורה פה. אי אפשר לזוז בלי שמרשים לך.
וסין, סין היא המודל, נכון? אנחנו ראינו את זה. אני בעצרת בפרדס חנה, שבאתי להופיע שם, עצרת העולמית למען החופש.
כן.
דיברתי על זה אז, מאז לא כל כך הזכרתי את זה. היא הייתה
השלישית.
ודיברתי שם העניין הזה של סין, משום שסין היא המודל, ראינו את זה, גם הייתה הראשונה שממנה הכל יצא. גם היא המודל לסוג הדיקטטורה הזאת. עכשיו, אנחנו כל פעם שאנחנו מסתכלים לסין, אנחנו יודעים מה יקרה לנו עוד מעט. עכשיו, מה המצב כרגע בסין? היה סרטון שממש התפרסם לפני רגע.
יש טענות שהוא ישן וזה.
כן, לא חשוב אם זה הסרטון הזה או לא, אבל אנחנו יודעים שבשנחאי כרגע הגיעו לרמות של סגר, שאנשים אומרים להם, אל תצאו מהבניין. אל תצאו מה...
בדיוק כמו שעשו בבוליווד השעה האחרון.
מה זה?
בפיגוע האחרון בתל אביב.
אמרו לאנשים תשארו ב...
שארו, אל תוציאו ראש, אני שמעתי, אני שמעתי. אל תוציאו ראש מהחלונות, אמרו.
כן.
אללה.
אז אצלנו זה מגיע דרך הביטחון. ככה גם שלטו בנו עשרות שנים, אפשר להיכנס גם לזה. אנחנו בעצם התייחסנו פה הרבה לתעשיית הפארמה ולשלטון הזה של ההון דרך הפארמה.
אבל כמו שאמרתי, ההון שולט בנו בדרך, בהרבה תחומים, עוד לפני הפארמה, ובביטחון ובמלחמות. אם שמענו על הפשעים של תעשיית הפארמה, עוד לא שמענו על שפיץ של הפשעים של תעשיית הנשק. Okay? וכמו שאנחנו רואים, שלצערנו הרב, כמה ישראל מעורבת המדינה, כן, בעניינים האלה של הפארמה, ועכשיו לקחה לעצמה להיות מעבדת הניסוי וכו'. גם בנשק, לצערי, אנחנו מעורבים עמוק. ותעשיית הנשק זה פשעים נוראים, מה שאנחנו עושים, מה שאנשים עושים. אנחנו, זה לא אנחנו, חס וחלילה, אבל זה, כן, מדינת ישראל מעורבת בזה. בכל העולם. אז, ומה זה תעשיית, אם תעשיית הפארמה מוכרת לך כימיקלים, שמדכאים את הריפוי, כמו שאתה אומר, תעשיית הנשק לא רק מוכרת לך נשק, היא מוכרת לך דרך התעמולה, עוד פעם, אותה תעמולה שגורמת לך להם לרוץ להתחסן, מוכרת לך דרך התעמולה את המלחמה, ואת השנאה.
שיסוי איש באחים, בכל דרך שהיא, לחם חוקה של השיטה.
אבל העניין הוא שזה לא רק בתוך המדינה, אתה אומר, אוקיי, אתה בתוך מדינת ישראל מסכסך והם עושים את זה. בין מדינות, הרי וזה מה שאנחנו מבינים עכשיו, כשההבנה הזאת שזה בינלאומי, שכולם היה להם קשה, אבל זה בכל העולם, איך אתם רואים שזה לא, אתם בכל העולם, כן, ההון הזה הוא עולמי, בלק רוק ווונגרד שולטות בתעשייה ברוב העולם, אותם בעלי הון שולטים ברוב העולם, והם משתמשים בתעמולה, פה כדי שיסנאו את היהודים, ופה כדי שיסנאו את הערבים,
אותו דבר.
והם מוכרים בסוף את הנשק, אוקיי?
כן. הם עושים בסוף את הנשק, והם ממציאים את החולי, וממציאים לו את התרופה, וכן הלאה וכן הלאה.
יוצרים את המלחמה, מוכרים את הנשק, יוצרים את המחלה, מוכרים את התרופה. העניין הזה של בעיה ופתרון, וכל הזמן אותם שולטים ואותם נשלטים.
אז יאיר, יוצאים עלינו, מה אתם רוקדים על הדם, מה אתם מפגרים, יש משפחות, יש הרוגים, ומה אנחנו אמרנו שלא, להפך, אנחנו מחבקים את המשפחות, ומבקשים לנחם אותם ולהשתתף בצערם, דם יקר, דם יקר נשפח,
כן,
הפצועים וההרוגים אמיתיים לצערנו, אלא שזה אותם פצועים והרוגים, פעם ירי של איזה טמבל, ובפעם אחרת זה מהזריקות האלה או מהרעלים האחרים שיש בבתי המרקחת או במזון המתועס וכן הלאה. אותו דבר. אלה פצועים והרוגים במלחמות, ואלה פצועים והרוגים ממלחמת השליטה הזו משנים שנים. אותו דבר. אז אלה ואלה חללי הכאוס, קראתי לזה, בואכה סדר עמלקי חדש. התנאי, כן, הלוואי, אני אומר, הם בונים, צריך לומר, הם בונים על ממשל אחד עולמי, ממשלה אחת, ותנאי לזה הוא כאוס, כלומר, להראות שהממשלות לא משתלטות על עמיהן, ווואי וואי וואי, והרחובות גועשים, ואין ברירה, צריך מישהו שיקבל את ההחלטות בכל העולם וישר את העניין.
אין ברירה. עכשיו מה יש לך? דיברנו על המומחים, רגע, אני נכנס לך. מי עובד עם הפורום הכלכלי העולמי, אתה יודע? מי הפרופסור?
יובל נוח הררי.
עכשיו אני בפעם הראשונה שקראתי
את קיצור תולדות האנושות, וואלה קיצר הכל.
בפעם הראשונה שהרמתי את קיצור תולדות האנושות והתחלתי לקרוא אותו, כולם אמרו לי איזה ספר, איזה ספר, אני קורא אותו ואני אליי חשכו. למה? כי זה ברור כבר מהספר, לא היה צריך לחכות שהוא יהיה היועץ של הפורום הכלכלי העולמי.
אוקיי.
שכל התפיסה שלו, וזה חוזר למה שאמרנו, על מה הכל מושתת, מה הפילוג פה, הוא בא מהמקום, כאילו אומני, כאילו זה, אבל על מה הכל יושב? על התמקדות מוחלטת בחומר, שמבטלת גם את המוסר. אני המקום שבו אני הבנתי מי יש לי עסק, זה שקראתי בקיצור תולדות האנושות את ההתייחסות שלו למוסר ולצדק, של עונג וכאב. שזה כל התפיסה של הלוגוס, החסרת אמונה, כל מה שיש לנו זה הבשר, אם הבשר מתענג זה טוב, אם הבשר כואב זה רע, אין משהו אחר. זהו, אין טוב ורע. יש כאב ועונג בגוף. והצמצום הזה של האדם לבשר, ותולו, הוא מה שמאפשר אחר כך לבוא ולהגיד שזה בסדר להכניס לגוף דברים. כי מה זה? זה חתיכת בשר, אנחנו לטובתך צריכים פה איזה ניתור על הזה. אתה מבין, אין איזה מעטפת ששומרת על הגוף החי כמשהו מיוחד. זה לא קיים בתפיסה הזאת של נוח הררי ושואב והטרנס-הומניזם, והחבר'ה האלה.
יאיר,
זה התחבר.
יאיר, איש יקר, תן לנו תחזית אופטימית. אתה אומר לא יצליח.
לא יצליח.
דבר אליי.
אז פה אנחנו חוזרים לנביאין.
אוקיי.
מה, על מה התנבאו נביאין? שיבוא באחרית הימים איזשהו מכשול מאוד מאוד גדול לעם. לכל האנושות, אבל מדברים על עם ישראל. ועת צרה היא ליעקב, ממנה יבשע. זאת אומרת, אנחנו במצב של הכל תוכנן, או לא יודע אם תוכנן, אבל נודע מראש, שיש צרות ויגיעו צרות מאוד מאוד גדולות, אבל הם נועדו רק כדי לעשות את מה שחלק מהרבנים קוראים היום, ברור. אוקיי, תקופת ברור. וזה המקום שאנחנו גם צריכים רגע להזהיר או לקרוא לאנשים להבין את חומרת הדברים. זה ברור, במה זה ברור? ברור זה כמו סינון, אוקיי? מסננת. מה נשאר ומה ממשיך? אוקיי? מה לא ממשיך בעצם? יש פה איזו תנועה של מעבר לעולם חדש וטוב. נבואות הנחמה שלנו, אוקיי? נבואות הנחמה הם היעד הסופי. נבואות הנחמה הם המקום האחרון. הנביאים אומרים בפירוש, בסופו של דבר זה יהיה גן עדן עלי אדמות בעזרת השם. אבל לפני זה יש שלב של ברור, שלא כולם יכולים להגיע, כי אתה צריך להיות באיזושהי, לעבור מבחנים מסוים. אוקיי? במיוחד מהמקום של הצדק. והצדק הוא יושב על השלום. כן, במיוחד מהמקום של להיות אדם רודף שלום, לרצות את הטוב של החבר שלך. אם אתה לא נמצא במקום הזה, אם אתה רק דואג לעצמך ומוכן לפגוע באחר כי הוא מסכן אותי, כי המומחה אמר לי שהוא מסכן אותי, אז הוא שלא ייכנס לתיאטרון. אם אתה בתודעה כזאת, תביר להניח שלא תעבור את המבחן, והנה קיבלת את הזריקה, אולי עדיין, אני לא אומר שאתה לקבל את הזריקה, זה סוף פסוק, אבל אתה, זה, כנראה אתה בדרך הלא נכונה. אוקיי? צריך להתעורר פה למה שקורה. יש פה פיצול שהוא, שאנחנו רוצים שכמה שיותר מהחבר'ה האלה יתעוררו, כי הדרך ההיא לא הולכת לשום מקום, היא הולכת לאבדון. הרשעים, הנבואות שלנו מדברות על זה שהרשעים, הדין שלהם הוא אש. אוקיי? האש הזאת של המשפט, אש אדוניים שמכונה מוקדי עולם, ומי שבסוף יוותר בצד הזה של האנשים שמנסים לכוון את האנושות לרוע הזה, לרפש הזה, לתודעת פחד הזאת, לצמצום של החיים ושל היופי של הבריאה, בסוף לא יישאר מזה כלום. לא יישאר מזה כלום. זה יהיה עשן לדיראון עולם. וזהו. עכשיו, מי שמתחבר לעניין הזה של הנבואות, יבין אותי, מי שפחות, אולי לא, אבל צריך בכל זאת להבין שהכיוון הכללי הוא של היפרדות לחיים ומוות. ובחרת בחיים. צריך להבין שזהו, הגענו לנקודה של ה... 1 ו-0. כל שאר המספרים כבר נגוזו. 1 ו-0. אתה בחיים, אתה בקיום, שאתה בדבר הזה שהולך להיעלם.
אז יאיר יש לו תפקיד חשוב בהקמת יצירת העולם החדש הזה שאנחנו מתארים. הרי מה אנחנו מנסים לומר כשאנחנו אומרים עולם חדש? אנחנו מנסים לומר אלטרנטיבות שפויות למה שקורה עכשיו, לשליטה הממסדית הזו עכשיו. אמר, אם הרפואה הממסדית הזו לא טובה לי, אז יש, אנחנו שמכרים רבים אחרים, יש מי שנותן מענה רפואי שסופר את רוחו של המטופל, קודם כל את זה. ואם זו תרבות, אז יש מי שאנשים יקרים שמרימים תרבות ואומנות שחפה מן הטרוריזם הזה, וכן הלאה וכן הלאה, מערכות חינוך וכאלה, זו השאיפה. ורבותיי, אין...
אני רק רוצה להזכיר שגם יש בדרך כלכלה אלטרנטיבית, מטבע אלטרנטיבי.
כן.
אז זה אחת מהיוזמות שאני מכיר פשוט.
כן, שמעתי איזה דבר, לא יודע אם אתה יודע את דעתו של פרח.
אני יודע שפרח מאוד מאוד נגד הדבר הזה.
הוא גועז.
אבל תשמע.
אז צריך לברר את הדברים.
צריך לברר. לדעתי יש לזה פוטנציאל.
אוקיי, עוד נעשה את זה. ואנחנו אומרים, אם אין לנו עוד דבר חשוב לומר, כן, אנחנו אומרים, רבותיי, פשוט לזכור, החירות היא פנימית. שום חוק שבעולם לא יכול לגבור על זה. ואם אתה בררת והבנת שאסור לשים את הסמרטוט הזה למשל על הפנים, אל תשים אותו גם לא על הסנטר. ותאיר למי שהולך עם זה, אל תהיו שלווים. זה בדיוק מה שהפיל אותנו לכאן. אנחנו נשארנו שקטים, ובמשפחות, כן, בקבוצות מלא, אומרים לי, בקבוצות אסור לנו לדבר, אנחנו לא מדברים על זה, מה זה לא מדברים על זה? רק על זה, כל היום. מי שלא טוב לו, שישתה מים המלח, שיצא, אם הוא רוצה ללכת לאבדון, אני לא יכול שלא למסור את החומר, חייב.
אבל יש גם גישות.
מדובר בדיני נפשות.
נכון.
דיני נפשות.
אני כן בגישה של לטפטף גם. לפעמים אני רואה שיש קבוצה שלא יכולה להכיל את הדברים.
כן.
אז אני מצד אחד לא זורק את זה כל הזמן. אני כן נמנע מזה רוב הזמן כדי לאפשר להם להיות עדיין בתקשורת איתי, אחרת באמת, אז אני לא אהיה איתם בתקשורת. אבל אם אני רוצה כן להילחם עליהם, על הנפשות שלהם. אני נשאר ומטפטף. מדי פעם אני, כן, קלטתם את זה, שזה קשור, ובכלל אמרתם הפוך מקודם, כל מיני טפטופים כאלה.
כן.
ואז אתה עדיין יכול לעזור לאנשים.
אז וחשוב מאוד גם לקשור את עניין הקשר הסיבתי. רבותיי, צריך לעבוד בזה. אנחנו, זה התפקיד שלנו, חשוב לי להדגיש את זה. רבותיי, פונים אליכם אנשים שנתקרו, ומתארים לכם איזה דבר, שלא היה קודם. הם לא קושרים את זה לזריקה. הם לא קושרים, הם לא מבינים את זה שזה קשור לזריקה. אני חושב שאחד התפקידים החשובים שלנו, יאיר, עם כמה שזה כואב ומפחיד לפעמים,
להגיד את זה.
להגיד. כי אם לא אנחנו נעשה, איש לא יאמר את זה, בוודאי לא בבוא בקופת החולים. הם הלכו לבית החולים. לא קשור. אז חשוב כן לקשור מנטלית את הקשר הסיבתי הזה במוחם של אנשים, שאנשים יבינו שמה שהם חווים שלא היה קודם, הוא תוצאה של הרעל אשר הכניסו לגופם. חשוב לומר את הדברים, כי אין ניטור של הדברים. רבותיי, המדינה מחויבת בחוזה הארור המושחר הזה, מחויבת לבחון, לאסוף את החומר, לאסוף את הנתונים, לתהליך של ורס.
כלום.
אין. יש אישה יקרה אחת, לימור פררה קפרני עליה, שמפעילה עוד ועוד נשים, יש לה כבר 15 נשים יקרות, אושרי ואושרית, אני לא רוצה לפספס אנשים, שמקבלים דיווחים של אנשים, אבל ברור לגמרי שמדובר בתת אימא של התת דיווח, מכיוון שכמה מהם מכירים בכלל את לימור פררה וועדת החקירה האזרחית, כמה מהם בכלל מבינים שהם נפגעו, את הקשס, אין קשס, אין קשר סיבתי, שהם נפגעו בכלל מהחיסון, אז לא מדווחים. אתה בא לרופא, נגיד שהרופא צדיק בקופת חולים.
נגיד לך לא לפרוטוקול.
נגיד שהוא צדיק ורוצה לדווח, אחי, הוא צריך לשבת, במקום 5 דקות עם המטופל, הוא צריך לשבת איתו 3/4 שעה, על 7 עמודים דיגיטליים צפופים, אחי.
זה חלק מהשיטה.
אתה צריך למלא את הדבר
הזה. הבירוקרטיה.
עכשיו נגיד שהוא צדיק והוא מילה. ימלא אחד, ימלא שניים, ימלא 3, הוא מסומן. מחר הוא מזומן, תראו, מחר הוא מזומן, ללא שום סמכות. שום סמכות. אין סמכות בחוק של הדבר הזה, מה שמו? זה של שמזמן אותם לנו, שכחתי את שמו.
מניעת התעיית.
כן, מניעת. זה אין סמכות בחוק. מזמן אותם ושימועים וזה וזה, על מה? על שאמרו אמת, על שהצילו חייהם של אנשים. אז אלה הדברים. יאיר, תודה רבה.
תודה,
אוהב אותך אחי, אוהב אותך איש יקר. אתם יודעים איך אנחנו אוהבים את זה, קחו לכם את השיר שלנו, שיש לנו כאן,
God We Need You Now, נראה לי.
כן, את כל הקרדיטים בתוך הסרטון, תודה רבה לכם.
תודה.
ביי.
go. World getting crazy, baby, chill. Don't medicate, just meditate. You waking up now, well, baby, you hella late. Educate, look at what's going on. Let it resonate, accelerate. Find your inner hunger like you never ate. Agenda is to push the hate. Separate and segregate, don't celebrate quite yet. The storm is coming, cue for heaven's sake. Violence that they demonstrate, instigate and penetrate the values of our country. And our God is what they desecrate. My fighters ain't no featherweight. Pulling out the seams of the fabric that they fabricate. They feed us lies, manipulate, intimidate through fear and force. Forcing us to sit and wait till we come together. Congregate and then we liberate. Praying that you give me strength to find some love amongst the hate. Marching on the streets of blood till I see the golden gates. Troubadour, troubled souls, one of God's servants. Blades out, cut the grass till we see the serpents.
Oh, one day I hope you see the truth. This puppet show with phase on because of you fools. We've been dancing with the devil way too long. I know it's fun, but get ready to pay your dues. Oh God, finally see the truth. God, we need you now.
I know the truth is hard to swallow, just digest it. Suspected something's going on, chosen, just neglected, deflected by some breaking news. Oh, we just accepted, expected just to fall in line and follow their perspective. Don't question their objectives, but I got a lot of questions. How these kids molested, but nobody's been arrested. Read it in the testament, these children are protected. So I'm fighting all these terrorists, both foreign and domestic. Refuse to be directed, lying not a sheep. Only kneel to my God, so I'm dying on my feet. Silence when we speak, but there's violence in the street. I've been rolling with the punches, I can't take this on the cheap. Nah, drink from a glass half full, I'm optimistic. People are sadistic, so vicious and malicious. Praying for assistance to overcome opposition. Well, I'm gonna start resisting and then I'll pray for forgiveness.
Oh, one day I hope you see the truth. This puppet show, it stays on because of you fools. We've been dancing with the devil way too long. I know it's fun, but get ready to pay your dues. Oh God, come back home. This crazy world is filled with liars and abusers. We need you now before we're too far gone. I hope one day they finally see the truth. God, we need you now. We need you now. We need you now. Puppet show, it stays on because of you fools. We've been dancing with the devil way too long. I know it's fun, but get ready to pay your dues. Oh God, come back home. This crazy I hope one day they finally see the truth. God, we need you now.